אנחנו למדנו אתמול שכשיש לבן אדם תרדות מפרמסה או מחשבות שונות שתורדות אותו בענייני העולם, אז צריך לדעת שקוראים לזה מי נוח. זה נקרא מים רבים, והנביא קורא לזה מי נוח. מה זה נקרא מי נוח? שהמים האלה בעצמם הם נוח, הם גורמים נחת רוח. ולכאורה זה דבר והיפוכו. הרי המים הללו, דיינו התרדות הללו, הם גורמות הפרעה, גורמות בלבול. אז זה יכול להיות שקוראים לזה מי נוח. זה הסביר שגם במבול רואים אותו הדבר. המבול מצד אחד הביא אבדון והשחתה לעולם. אז איך קוראים לזה מי נוח, מים שהביאו נוח לעולם? אז הוא אמר, המבול ברור לנו שלא בא רק בשביל להשחית את העולם, כי אז הקדוש ברוך היה יכול להשחית את העולם בשנייה אחת. אלא המבול הייתה לו מטרה להביא טהרה לעולם. אז המים הללו הייתה להם מטרה חיובית. אותו דבר גם כן, המחשבות התורדות את האדם מענייני העולם, יש להם בעצם מחשבה חיובית, יש להם מטרה חיובית, והמטרה שלהם אדרבה להעצים אצל היהודי את אהבתו לבורא. איך זה יכול להיות? אז פה עצם. הוא אומר ככה, לפי שעל ידי בחינת מים רבים הנ"ל, מתעלית הנשמה למדרגה יותר גבוה מקודם התלבשותה. דווקא בגלל התרדות הללו, הנשמה מתעלית, מתעצמת, יותר ממה שהיא הייתה לפני שהיא בכלל ירדה לגוף. מה היא הייתה לפני שהיא ירדה לגוף, שהייתה רק נהנית מזיו השכינה? נשמה שנמצאת בגן עדן, היא נהנית מקדושה, אבל היא נהנית רק מהזיו של השכינה. כמאמר הזל, כמו שכתוב בפרקי אבות, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא. מה רואים מהפרקי אבות הזה? שכל חיי עולם הבא הוא מאוד מאוד גבוה, אבל שעה אחת כאן של תשובה, שעה אחת פה של מעשים טובים, זה יותר מכל חיי עולם הבא. למה? כי בעולם הבא יש זיו בלבד. ובעולם הזה יש את היכולת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל בעולם הזה יש כל כך בהפרעות ותרדות ובעיות, ושם הכל זך וטהור. התרדות הללו מעצימות אצלך את הקשר. לפי שהוא בחינת יתרון האור מתוך החושך דווקא. כשאתה נמצא בתוך חושך, ואתה מתגבר על החושך ועל הקשיים ועל הבלבולים, ואתה מגיע לאור, אז העוצמה של האור הרבה יותר חזקה. שוב, בחינת התקף יסית רחרה, ויתפחה חשוך, השדה מקופף והופך את החושך לאור. שכשעושה כל היום מניינים גשמיים בתרדות הפרנסה, שם הנקראים חושך, ומתבונן אחר כך בתפילה, אז כל היום הוא מבולבל עם כל התרדות, אבל הוא בא לתפילה, אז הוא מתבונן איך שאין לך עשב מנמטה, שאין לו מזל מנמעלה. אז מה אתה תרוד? הרי התפילה זה ההזדמנות שלך לחשוב קצת על הקדוש ברוך. אז אתה מגיע למסקנה שכל עשב בעולם, עשב זה רק דוגמה, כל איש עסקים שאתה פוגש אותו, כל קליינט שאתה אמור לפגוש אותו, לא משנה, כל דבר, הרי יש לו מזל מלמעלה. זאת אומרת, מישהו מנהיג את העניינים הללו, זה לא אתה זה שמצמיח, ולא אתה זה שיוצר את הקליינטים, ולא אתה זה שיוצר את התגובות של הבעל הבית וכדומה. מי זה המזלות שמשפיעים על העשבים? שם המזלות, מזלות זה כינויים לאותם כוחות שהם יותר גבוהים מהעולם הזה הגשמי, שם המשפיעים חיות כל העולם הזה, זה כמו מלאכים שנמצאים גבוה יותר, כמו שכתוב, וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים. זאת אומרת שהשמש והירח הם כמו המזלות, הם גורמים שהתבואה תצמח טוב יותר וכדומה. והמזלות, מאיפה מקבלים המזלות את הכוח שלהם להצמיח? כמובן הם גם לא עובדים לבד, הם גם מושפעים, הם מקבלים מעין שרים, יש עין שרים, זה מלאכים גבוהים, שהם נותנים את האנרגיה למזלות, והמזלות נותנים את האנרגיה לעשבים. והשרים, הם גם כן לא מקור השפע. מאיפה הם מקבלים את זה? הם מקבלים משמרי אופנים. יש מלאכים שנקראים אופנים, כמו שאומרים בתפילה, האופנים וחיות הקודש. אז שמרי האופנים, דהיינו הפסולת של האופנים, החלק הכי תחתון של האופנים, הוא המקור לעין שרים, והעין שרים הוא המקור למזלות, והמזלות הוא המקור לעשבים שיש פה בעולם. השמרים בעצמם, האופנים בעצמם, הם גם לא המקור. והם מקבלים מהמלאכים שהם יותר גבוהים מהאופנים. וככה וגבוה, מעל גבוה, יש דרגות על גבי דרגות על דרגות, עד שכולם מקבלים, כל הדרגות, המקור הכי עליון, מאיפה כולם מקבלים אנרגיה בכלל לכל המהלך הזה, מבחינת מלכותו התברך, כולם מקבלים מהספירת המלכות של הבורא, כמו שכתוב, מלכותך, המלכות של הבורא, מלכות כל העולמים, זה נותן את האנרגיה להכל, שמהווה את כל העולמות מעין ליש ממש. אז אם אדם חושב על כל זה, אז זה נותן לו כוח אחר כך כשבא לעולם, אומר, היי, למה זה קורה ככה, למה זה קורה? מה שקורה פה זה סך הכל, זה השפעה מהמזלות, שזה השפעה מהאופנים, וזה השפעה מהמלאכים. הכל תולי בקדוש ברוך הוא, תנהל ישירות את העניינים עם הקדוש ברוך הוא, ואז אתה לא תהיה מושפע, ומצבי הרוח שלך לא ישתנו מהתרדות הללו. והוא, תדע לך שכל הספירת המלכות שהוא מנהל את כל העולמות הוא רק בחינת זיו השכינה בלבד. זה הכל רק זיו. ספירת המלכות היא הספירה האחרונה, היא נקראת זיו, שאינו אלא בחינת זיו והערה באלמה לגבי מהותו ועצמותו יתברך כביכול. לגבי המהות של הבורא, הספירת המלכות זה רק זיו. זאת אומרת, כל העולם שזה כל כך הרבה סדר השתלשלות, מאיפה זה בא? מהזיו של הבורא בלבד. שהוא בבחינת אינסוף ממש, אבל הבורא בעצמו הוא אינסוף. היה, הווה ויהיה בלי שינוי ממש. כמאמר, אתה הוא קודם שנברא ואתה הוא לאחר שנברא. ויהודי פה בעולם הזה שמקיים מצווה ולא מתפעל מכל אותם ענייני העולם, הוא מתחבר עם הבורא בעצמו. אז אם אתה מושפע מענייני העולם, אז ממה אתה מושפע? מאיזה משהו שנובע, ממשהו שנובע, מאיזה סדר השתלשלות, ואתה איבדת את הראש. אתה צריך להתגבר על כל זה, אז התפילה של יהודי מתפלל, אז הוא נותנת לו כוח להתעצם ולהתגבר ולעלות מעל זה. אחר התבוננות כל הנעל בעומק הדעת, שמאדם יתבונן בעמקות בכל המהלך הזה, תתעורר נפשו בבחינת אהבה ותשוקה נפלאה כרשפי אש, לצאת מתוך החושך ואלם הגשמי הזה. אז נשמה שנמצאת בגן עדן, נהנית מזיו השכינה וטוב לה. אבל ידעי שנמצא פה בעולם הזה ומבין, רגע, ממה אני מתפעל? מהשטות הזו? מהטרדה הזו? תעזב את כל זה, בוא נלך למקור. אז מי נתן לך את היכולת להתעלות למקור? מי נתן לך את התשוקה להתעלות למקור? דווקא הטרדות והבלבולים של העולם. ואתה רוצה ורק לדווקא בו יתברך. כמו שכתוב, דוד המלך אומר בתהילים, מי לי בשמיים? לא צריך את הדברים שנקראים שמיים. ואימך לא חפצתי, מה שנמצא אימך, אני גם לא רוצה. שלא יחפוץ כלל לא בגן עדן התחתון ולא בגן עדן העליון. למה? כי אומר היהודי לעצמו, גן עדן, גם אם זה גן עדן העליון, שהם רק בחינת זיו והרה בלבד, זה רק זיו של הבורא. כמאמר הזל, כך הגמרא מתארת, שכשהצדיקים יושבים בגן עדן, אומרת הגמרא, הצדיקים יושבים ונהנים, ממה הם נהנים? מזיו השכינה. אז כל התענוגות הגשמיים ואפילו התענוגות הרוחניים זה זיו. אז תעזוב את כל זה, אתה יכול ללכת לבורא בעצמו, אתה מניח תפילין, אתה לומד תורה, אתה שומר שבת, זה הבורא בעצמו, זה לא הזיו שלו. כי אם לדווקא בו יתברך, אתה יכול לדווק בבורא, להיכלל בבחינת מהותו ועצמותו יתברך. ונקרא בזוהר הקדוש, איך נקרא בזוהר התנועת נפש הזו שאדם רוצה להידווק בבורא בעצמו? להשתעה בה בגוף דמלכה, אתה רוצה להיות, להישאב ולהידבק בגוף של המלך בעצמו ולא... להתפעל מהסוכריות שזורקים לך, מהזיו, שאתה אומר זה מספיק. ונקראת בחינת האהבה הזו, בחינת תשובה. זה נקרא תשובה, כי מה זה תשובה? אתה עוזב את המצב שבו אתה נמצא ואתה רוצה לקפוץ גבוה. שהוא בחיל היתיר, אדם שחזר בתשובה, יש לו עוצמות יותר גדולות והוא רץ יותר מהר מאשר אותו אחד שהולך ברגיל. האדם שלא מרגיש סכנה, הוא לא בורח. טוב לו. אבל אם אתה מרגיש שהמצב שבו אתה נמצא הוא כלום, אתה רוצה לברוח מזה. אז מי נתן לך עוצמה? מי נתן לך את היכולת לרוץ? מי נתן לך את האנרגיות? דווקא המצב הירוד העצים לך את הריצה הרבה יותר חזק, שבא דווקא מתוך החושך, שהיה עוסק רק בעניינים גשמיים ואבלי עולם, והוא רוצה לברוח מענייני העולם, רוצה לברוח מהאבלים הללו. אז זה נותן לו עוצמות יותר גדולות. לפי שיתרון האור הוא מתוך החושך דווקא. ונקראת אהבה זו, בחינת בכל מאודיך. שיהודי יש לו אהבה לבורא כתוצאה מכך שהוא רוצה לברוח מהמצב של הזיו, רוצה לברוח מהמצב הקטן של העולם, והוא מבין שכל ההתעסקות של העולם הוא בעצם מרחיק אותו מהנקודה, אז זה נקרא בכל מאודיך. למה בכל מאודיך? שהוא בלי גבול ממש, שבא עם עוצמות גדולות שהוא רוצה לנצל כל רגע, שהוא יכול להיות מחובר לדברים האמיתיים באמת. שבא דווקא מן ההיפוך שהוא החושך. החושך, שהוא הפך הטוב, מעצים לך את התשוקה לרוץ לתוך הטוב. כמו שכתוב, כתוב ביום השישי של בריאת העולם, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, והנה טוב מאוד. אז אומרים על זה, טוב זה מלאך חיים. טוב מאוד זה מלאך המוות. אז אומרת שהמלאך המוות הוא טוב מאוד יותר מהמלאך חיים. איך זה יכול להיות? כי הוא גורם לך להיות הרבה יותר עוצמתי מאשר המלאך הטוב, שהוא נותן לך רק להיות בסטנדרט הרגוע. שעל די... מה? החושך, הירידה, בדיוק, היא מעצימה לבן אדם. זה שכמו, לדוגמה, זרימת מים של נהר. אז שהמים זורמים מים, בסדר. אז אתה לא יכול להפיק אנרגיית חשמל מזרימת מים. אבל אם אתה שם סכר, אז אדם עומד מהצד ואומר, למה אתה שם סכר? אתה עוצר את הזרימה? אתה רוצה שלא יזרום? הוא אומר, לא, אני רוצה שיזרום יותר. אתה רוצה שיזרום יותר, למה אתה שם סכר? אתה עוצר. אבל אתה לא מבין, חכה ותראה מה יהיה. אתה עוצר עם הסכר, אז המים בהתחלה מגיעים לסכר באמת נעצרים. אבל נערמים ונערמים ונערמים עוד מים, פתאום הם רצים בעוצמות מאוד חזקות. אותו דבר בנפש, הקדוש ברוך הוא שם לנו רגל, לא בשביל להפיל אותנו, בשביל להעצים אצלנו כוחות פנימיים, לרצות לעמוד על שלנו בצורה יותר חזקה. של די ההיפוך והחושך דווקא, שהוא בחינת נפש בהמית, יכולים לבוא לבחינת אהבת בכל מאודך, שהוא בלי גבול ממש. והיינו לפי, איך זה באמת יכול להיות שהנפש הבהמית והחושך יעצים יותר את האור? אז הוא אומר, לפי שבשורשה למעלה מעלה, תדע לך שבשורש באמת למעלה, שורש נפש הבהמית גבוה יותר מבחינת נפש האלוקית. בשורש האלוקי, הנפש הבהמית יש לו שורש הרבה יותר גבוה, לכן זה שהוא מסוגל פה למטה להעצים אצל יהודי אהבת השם, זה כי באמת בשורש שלו הוא באמת בא ממקום הרבה יותר גבוה. כמו שכתוב, איפה רואים שהשורש שלו הרבה יותר גבוה? כתוב, ואילה מלאכים אשר מלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל, עוד לפני שהם, ככה, הפסוק מתאר את האלופים של עשיו, ואומר שהם היו מלאכים עוד לפני שהיה מלך לבני ישראל. זאת אומרת, זה מלמד אותנו שמי שנראה לך המקור של עשיו, הוא עשיו, הוא מפריע, הוא בעצם בשורש שלו עוד לפני בכלל בני ישראל, זאת אומרת, השורש שלו הרבה יותר גבוה. שוב, בחינת נפש האלוקית. בני ישראל זה נפש האלוקית, ואילו המלאכים הללו שזה נפש הבהמית, בשורש הוא הרבה יותר גבוה. רק מה? כשעל די שבירת הכלים נפלו למטה מטה. אבל מה לעשות? בסדר השתלשלות הם נפלו, וזה נהיה נפש בהמית, זה נהיה מלאך רע, זה נהיה חושך, זה נהיה מפריע. אבל באמת יש לו עוצמות פנימיות מאוד גדולות. והמטרה שהוא בא להפריע זה כדי לגרום לך להתעצם. כמו שכתוב, הימלוך וימות. בהתחלה הם היו מלאכים, אבל אחר כך וימות, הם נפלו. ככה הנפש היה לו בהמית. הוא בשורש מאוד גבוה, אבל וימות, הוא נפל למטה ונהיה חושך. אבל בשורשם הם למעלה מבחינת נפש האלוקית. ולזאת, בגלל שבשורש שלהם הם הרבה יותר גבוהים, אז גם כמו שנפלו למטה, גם אחרי שנמצאים פה למטה, יש להם תגבור את הנפש האלוקית. הם יכולים להתגבר, זאת אומרת, הם יכולים להעצים אצל יהודי את אהבת השם שלו יותר אפילו מהנפש הבאמת. מפני ששורשם הוא מבחינת מלוכה, שבחינת התנסות. והאמת היא אומר, וגם האדם מביא עוד דוגמה, איך שרואים, שדבר שהוא נראה נמוך, אבל באמת השורש שלו גבוה. זה מביא כאן דוגמה שבמקומות אחרים הוא מעריך בזה יותר. וגם האדם, האדם הוא הרי פאר הבריאה. אבל כדי לחיות, הוא חייב כל היום לקבל אנרגיה מהחי, לאכול בשר, מהצומח, לאכול לחם, מהדומם, שתות מים. זאת אומרת, האדם שהוא הכי עליון זקוק לחלקים הנמוכים, שהם ייתנו לו אנרגיה. למה? כי החלקים הנמוכים בשורשם יותר גבוהים אפילו מן אדם. וגם האדם מקבל חיות מבחינת בהמות ומאכלים, ובלאדם אינו יכול לחיות. מה שאין כן, המאכלים אינם צריכים אל אדם. התפוח לא צריך את הבן אדם כדי להתקיים, אבל הבן אדם כן צריך את התפוח כדי להתקיים. זאת אומרת, הנמוך נראה לך נמוך, אבל הוא באמת בשורש של הרבה יותר גבוה. וכל זה מפני שבשורש שורשם למעלה, שורש שורשם של כל המאכלים וכל הדברים שהם נראים לך בעיניים נמוכים, בשורש שלהם למעלה, הם גבוהים הרבה מבחינת הנשמות, הם הרבה יותר גבוהים מהבן אדם. ולזאת על ידי, וכאן הוא מסכם את הנקודה, על ידי ירידת והתלבשות נפש האלוקית בנפש הבהמית, הקדוש ברוך הוא לקח נשמה, הייתה בגן עדן, הייתה קשורה לבורא, הוריד אותה לתוך גוף, חיבר אותה וקשר אותה עם בהמה, אחורה הוא עשה לה גרוע יותר, אבל דווקא החיבור הזה עם הבהמה, לעסוק בתרדות ומחשבות הפרנסה, בעניינים גשמיים, שהם נקראים מים רבים כאן, ענל. אז זה מבלבל את הבן אדם, מפריע לו, אבל בעצם אם הבן אדם משתמש עם ההפרעה הזו ויבין שזה רק בשבילו קרש קפיצה, לעורר צמאון ולעלות גבוה יותר, יכולה לבוא לבחינת אהבת בכל מאודך. מה שאין כן למעלה, לא יכולה לבוא.
שבאמונים, קל בקרב.
נכון. שהוא בחינת בלי גבול כנל. יכול האדם להגיע לעוצמה של אהבה בלתי מוגבלת, מה שכנשמה בגן עדן היא לא יכולה להגיע לזה. שהיא מדרגה יותר גבוהה מיותה קודם ירידתה בגוף. שהייתה רק, מה היה לה כשהיא הייתה נשמה בגן עדן? נניד מזיב השכינה. אבל פה למטה יכולה להגיע לבורא בעצמו הרבה יותר. והיינו, איך הוא בא לזה? להתקפיה והתהפכה חשוך הדווקא, שהוא מתמודד עם החושך, והוא כופף את החושך, ומתגבר על החושך. שהוא בחינת יתרון האור שמתוך החושך, כלומר, דווקא ההתמודדות עם החושך מעצימה את היתרון של האור. לכן המי נוח, זה נקרא מי נוח. התרדות הללו זה טוב, זה מביא לאדם נוח, נייך את דרוך. לפי ששורשם למעלה גבוה ממדרגת נפש האלוקית, כנל רק שנפלו למטה. כמו שכתוב, וימלוך ביומת, זה נפל למטה, זה נהיה נפש בהמית, אבל יש לו אנרגיות עמוקות חזקות. על די התקפיה, דווקא אדם שמכופף את עצמו, נעשה תחיית המתים. הוא לוקח את המת הזה, את הלב שבמית, עושה לו תחיית המתים, מה פה שתחיית המתים? הוא פתאום גורם שדווקא התחתון המפריע הזה, אתה אומר לו תודה רבה שהפרעת לי, כי ההפרעה שלך גרמה לי לעוצמה.
זה להבדיל, כמו שמתאמצים, ומתאמצים,
אבל בסוף... האיברים שמתאמצים, הם חזקים יותר. האיבר שלא עושים אותו כלום, הוא מתנוון.